COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול, כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה ועל כסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות ושאלות. ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תכנים, תיכנסו לאתר שלי והצטרפו לרשימת התפוצה. היום 237 באוקטובר ועדיין 125 אנשים חטופים בעזה. הלב שלנו עם כולם ועם המשפחות, נאחל ונפעל שיחזרו במהרה הביתה. מקסימום עד השידור הבא. מפה לשם, בלי להרגיש, עברה חצי מהשנה. וזה הזמן לעצור ולבחון איפה אנחנו נמצאים מול המטרות שלנו, מה עובד לנו, מה פחות עובד, ובמידת הצורך לעשות כיוון מסלול מחדש. דבר ראשון שאני רוצה שתעשו, זה תבדקו מה המטרה ששמתם לעצמכם בראשון לראשון 2024. השאלה היא כמה אתם מרגישים קרובים למטרה הזאת. מ-1 עד 10, איפה אתם נמצאים קרובים למטרה. עכשיו הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לשאול את עצמכם, זה למה. למה בעצם אתם רוצים להגשים את המטרה הזו? כשיש למה חזק, נגמרים התירוצים. יש מוטיבציה, יש נחישות, אתם הופכים להיות כמו סוסים שרצים קדימה, ולא רואים, לא ימינה ולא שמאלה. ולכן, תבחנו, מה מתסכל אתכם במצב היום? מה מפחיד אתכם במצב היום? מה יקרה בחיים שלכם אם המטרה ששמתם לעצמכם לא תוגשם? ואחרי שעניתם על השאלות האלה, בעצם תבינו מה הלמה שלכם. למה אתם רוצים מה שאתם רוצים? הדבר הבא שאני רוצה להציע לכם זה להכין רשימה של החוזקות שלכם, שיכולות לעזור לכם להגשים את המטרה. תרשמו מה הכישורים והיכולות שלכם. זה יכול להיות תכונות כמו יצירתיות, התמדה, יכולות כמו חוש טכני או יכולת ארגון, חוזקות כמו סבתא שיכולה לעזור עם הילדים. כל דבר שיכול לעזור לכם להגשים את המטרות שלכם. ועכשיו, אחרי שעשיתם את זה, תכינו רשימה מה יכול למנוע מכם להצליח. תרשמו את כל הספקות, את כל התירוצים, את כל הסיבות, אין לי כסף, אין לי ידע, אין לי עזרה, אני לא יודע איך להתחיל. כל מה שעולה לכם, תרשמו. תחליטו, האם אתם מעדכנים את המטרות שלכם או ממשיכים לחצי שנה נוספת עד ה-31 לדצמבר 24. שימו לב בבקשה, תשימו עד 3 מטרות בלבד, לא להתפזר. מטרה אחת בתחום הפיננסי-כלכלי, מטרה שנייה בתחום האישי, אם זה לימודים, דיאטה, ספורט. מטרה שלישית בתחום מערכות יחסים. זה יכול להיות מערכת יחסים עם הבן זוג, עם הילדים, עם עצמי, עם הכסף שלי. זה לא משנה. תזכרו שמטרה אנחנו שמים לפי מודל סמארט. מטרה צריכה להיות מפורטת, צריכה להיות ספציפית, היא צריכה להיות מדידה. זאת אומרת, זה לא מספיק להגיד אני רוצה יותר כסף. כי גם עוד שקל זה יותר כסף. אני רוצה 1,000 שקל, 2,000 שקל, ממש תתנו מספר שאפשר יהיה למדוד אותו. המטרה צריכה להיות ברת השגה, זאת אומרת, אני צריכה בעוד חצי שנה להשיג אותה. אז להשיג 1,000,000 שקל בחצי שנה, זה לא בר השגה, בסדר? אולי ב10 שנים. היא צריכה להיות ריאלית. תשימו לב שזה ריאלי, שאתם באמת יכולים, שזה יכול להיות, שזה מתאים, וכמובן תחום בזמן. כרגע היעד הוא סוף השנה. אז עכשיו, אחרי שיש לנו למה ומטרה, שימו אותם, תרשמו אותם על דף ותשימו את זה במקום בולט, שאתם כל הזמן יהיה לכם מול העיניים. זה יכול להיות הלוח שם, בעבודה, זה יכול להיות על המקרר, זה יכול להיות באוטו. העיקר שזה יהיה לכם כל הזמן מול העיניים, שתראו את זה, שכל הזמן תזכרו את זה. בהצלחה. אנחנו נצא להפסקה קצרה. השיר הבא לזכרו של דן תורן שהלך לעולמו. יהי זכרו ברוך. ומיד נמשיך עם האורחת שלי, דה רבינוביץ'. השיר נקרא בח לא נוגע, של יהודית רביץ, כתב והלחין דן תורן.
יש דובים גדולים ביער ופחד מורגש, ריקודים מול האש יש, ינשופים ונחש. יש מפלצת בתוך הנהר, רעבה וערה, אבל החדר חמים ונעים ואת ישנה. הבל פיך שקט ורוגע, שום דבר לא מבחין, בך לא נוגע, בך לא נוגע, בך לא נוגע. יש מלחמה באמצע אירופה, היה שיירה בורחת לי בעיר מפני הרעים. יש חיידק משוגע שפוגע חסר הבחנה, אבל החדר חמים ונעים ואת ישנה.
בך לא נוגע, בך לא
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אתם יודעים למה אנשים לא מגשימים את המטרות שלהם? אחד המשפטים הכי נפוצים שאני שומעת פעמיים ביום, אין לי זמן, אני עמוס, עמוסה, יש לי מלא דברים על הראש, אני לא מספיקה את כל המטלות שלי. לכן, הזמנתי היום את דר רבינוביץ', מקדמת אנשים להגשמת מטרות בתהליכים אישיים ממוקדים, מומחית לאפקטיביות וניהול זמן ותכנון, לדבר בדיוק על זה. שלום דר.
שלום ענבר.
איך אני שמחה שבאת אלינו היום.
גם אני מאוד שמחה.
אני רוצה לשאול אותך, לפתוח ולשאול אותך קודם כל, למה ניהול זמן זה כל כך חשוב כדי להגשים את המטרות שלנו?
אז ניהול זמן חשוב מאוד כדי להגשים את המטרות שלנו, כי בסופו של דבר הזמן הוא משאב שהוא מוגבל. ויש לנו כל כך הרבה דברים על הצלחת, בין אם זה קריירה, משפחה, תחביבים, חיים חברתיים, כל מיני אילוצים אחרים. ואם אנחנו לא ננהל את הזמן שלנו בצורה נכונה, אז אנחנו לא נצליח לעשות את כל מה שאנחנו רוצים ורוצות לעשות. ואני אגיד מעבר לזה, ונעשה פה קצת ספתח לאחר כך, זמן זה לא הדבר היחיד שאנחנו צריכות וצריכים לנהל כדי להצליח להגשים את המטרות שלנו. הוא רק משאב אחד מבין כמה משאבים שיש לנו. יש לנו גם את משאב האנרגיה ואת משאב הקשב, שהם מאוד מאוד חשובים, ואנחנו חייבות וחייבים להתייחס אליהם כדי באמת לעבוד באפקטיביות ולהצליח להתקדם לעבר המטרות שלנו.
כן, אנחנו נדבר על זה תכף בעריכות. לפני זה אני אשמח לשאול אותך, איזה טעויות אנשים עושים? בניהול זמן, את מדברת גם על ניהול אפקטיבי וניהול אנרגיה וניהול קשב, והייתי שמחה לשמוע, כאילו, איזה, מהניסיון שלך, איזה טעויות התורה שאנשים עושים?
אז אני חושבת שהטעויות המרכזיות זה לקחת את השיטות, ויש המון המון שיטות לניהול זמן, יש פומודורו, 333, eat that frog, לקחת את השיטות האלה ולנסות להטמיע אותן בכוח על כל סיטואציה, על כל מצב אנרגיה, על כל מסיבה,
רגע,
על כל משימה,
אני
עוצרת
אותך כי את מדברת פה סינית. כן. אני לא יודעת שיטות זמן. אני יודעת, יש שעון, מסתכלים בשעון, לא מכירה, לא יודעת, מה זה הסינית הזאת שדיברת עכשיו? תתני שתי מילים על כל שיטה כזאת.
אוקיי, אז יש המון המון שיטות לניהול זמן, אני גם
למשל פומודורו,
כן, אני גם ממש בקטנה בכמה מהם. למשל פומודורו זה איזושהי שיטה שאומרת 25 דקות של עבודה ואז 5 דקות מנוחה. עוד 25 דקות עבודה ועוד 5 דקות מנוחה, וממש ככה כמה סייקלים, ממש על השעון, כשהטיימר מצלצל, העת נופלת מהיד או היד קמה מהמקלדת, את עושה מנוחה, חוזרת ככה כמה מחזורים, עושה הפסקה ארוכה יותר, ואז חוזרת. זו שיטה שהיא מאוד מאוד טובה להתמודד עם כל מיני משימות שהן קטנות, עם דחיינות, עם מצבים שאין לך בהם אנרגיה, ואת צריכה לייצר תנועה. מתי זה לא טוב? כשאת צריכה להתרכז. אם למשל אני רוצה לכתוב עכשיו מאמר לאתר שלי, ואני ביצירה, ואני בפלואו, ואני פשוט שופע ממני כל התוכן שאני רוצה להוציא. אני אחרי 25 דקות אעצור כי הטיימר צלצל? לא. עוד שיטה שמשתמשים בה הרבה, זה, אני לא יודעת אם זו בעצם שיטה שהיא מוגדרת ככה, או שרק אני קוראת לכך, זה נקרא low-hanging fruit. להתחיל מהדברים הקלים. אם קשה לך להתניע בתחילת היום, תבחרי את המשימות שקל לך להתניע, תסמני עליהם וי בקלות, הם ייצרו לך תחושת הצלחה, ואז ייתן לך את המוטיבציה להמשך היום. שוב, זה מתאים למצבים שקשה לך להתניע, שיש לך משימות קטנות. הסכנה בשיטה הזאת זה שקל להיגרר ולרוץ אחרי לסמן וי אחרי כל המשימות הקטנות. וזה לא בכך המשימות שהיו מתועדפות לך לאותו היום, או שיקדמו אותך לעבר המטרות שלך. אז אני חושבת שהטעויות הכי גדולות שעושים בניהול זמן, זה לקחת את השיטות ולנסות להכיל אותן, לא משנה מה השיטה, לנסות להכיל אותן כ-as is, כ-one size, זה צריך להתאים לי לכל סיטואציה ולכל בן אדם ולכל משימה, וזה לא ככה, צריך להכיר אותן כדי לדעת להשתמש בהן בזמנים הנכונים.
חשוב מאוד מה שאת אומרת. אז את יכולה לתת לנו איזה ככה שתיים, שלוש טיפים, איך באמת מנהלים זמן, נכון?
כן, אז זה לא נכון ולא נכון מה שאמרתי לגבי הניהול זמן. זה כן שיטות שהן מאוד מאוד טובות לניהול זמן.
את אומרת, רק תבחרו את הסיטואציה המתאימה בהתאם לשיטה.
נכון, נכון.
זאת אומרת, תבחרו את השיטה בהתאם לסיטואציה.
נכון, תבחרו את השיטה בהתאם לסיטואציה, בהתאם למשימה, וגם בהתאם לרמת האנרגיה, שאנחנו נדבר על זה עוד מעט הרבה.
אז בואי אני אשאל ככה. את הזכרת אנרגיה כבר כמה פעמים, אז בואי נדבר על זה, על הנושא הזה של אנרגיה. כן. כי זה, אני מניחה שזה מאוד מאוד משפיע על יכול, על, על הזמן שלנו. כי כשאני באנרגיה נמוכה, דברים נמרחים לי, ואני עושה הכל יותר ליד, ואני פחות מרוכזת, ו, וגם יש, יש דברים שאני לא יכולה לעשות כשאני באנרגיה נמוכה, ולעומת זאת, כשאני באנרגיה גבוהה, אני מתקתקת את הכל, אז, אז איך, איך באמת מנהלים אנרגיה?
אז אני אגיד, לפני זה אולי אני אתן שנייה את הקונטקסט של הסיפור האישי שלי ואיך הגעתי לתובנה הזאת לגבי האנרגיה. אז אני ניסיתי להספיק הכל כמה שיותר לרוץ ולסמן ו-24 שעות ביממה. האם הם באמת 24 שעות ביממה? ועם השנים הבנתי שלא כל שעה היא שעה שאני יכולה לנצל אותה לעשייה. אם, למשל, עבדתי 8 שעות, אחר כך עוד שעתיים נסעתי הביתה על הכביש, האם כשהגעתי הביתה זה שעה שאני יכולה לנצל אותה ליצירה, או שהאנרגיה שלי נמוכה אחרי יום שלם? כנראה שהאנרגיה שלי לא במקום הנכון. ולאט לאט, לאורך הדרך, התחלתי לשים לב ולהיות מודעת לרמת האנרגיה שלי, וזה שהיא לא קבועה. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא רובוט. האנרגיה שלנו היא לא 100% כל הזמן, היא עולה ויורדת. היא תלויה בשעה של היום, יש טיפוסים של בוקר, יש טיפוסים של ערב, ארוחת צהריים כבדה מפילה לנו את האנרגיה. היא תלויה ביום בשבוע, יש כאלה שתחילת השבוע מלאות באנרגיה, ויש כאלה שדווקא בחמישי, לקראת הסופה, שפתאום מתמלאות באנרגיה, רוצות לסמן וי על כל המשימות. היא משתנה לאורך החודש, היא משתנה לאורך עונות השנה, יש אירועים שמשפיעים, למשל השבוע של יום העצמאות ויום הזיכרון, היה קשה לכולנו. האנרגיה שלנו היא גם פיזית והיא גם רגשית והיא משתנה. וברגע שאת מודעת לאנרגיה שלך ואת יודעת להתחיל לזהות את הדפוסים של מה מוריד לך את האנרגיה ומה מעלה לך את האנרגיה, את יכולה להיות הרבה יותר אפקטיבית, כי את יודעת להתאים את המשימות והשיטות לאנרגיה. ואם למשל גם אם נורא רציתי, קמתי ותכננתי לכתוב 5 מאמרים לאתר שלי, אבל קמתי והאנרגיה שלי לא שמה. אז אני יכולה להיכנס ראש בקיר ולהגיד, אני חייבת היום לכתוב את 5 המאמרים האלה. ויהי מה. אבל גם אם אני אצליח לכתוב אותם, זה ייקח לי הרבה יותר זמן, זה יהיה לי הרבה יותר קשה, ואני בטוחה שהאיכות שלהם תהיה נמוכה יותר.
אני רוצה להגיד שאני למדתי, מאוד הזדהיתי מה שאמרת, כי אני הבנתי על עצמי שאני ציפור לילה, למשל. הרבה שנים הייתי ציפור לילה, ודווקא השקט של הלילה היה מאיר אותי, והיה נותן לי, כאילו, הייתי יכולה לעבוד הרבה יותר באפקטיביות בלילה. והשארתי את כל המשימות האלה שלה, שבהם צריך להיות יצירתיים, שפתאום היה יוצא כל לא יודעת אם להגיד היצירתיות שבי, אבל כל כשהייתי צריכה לחשוב, ופתאום היה יוצא לי הפוסט הכי טוב, זה היה יוצא תמיד בלילה, אז הייתי שומרת לי את הדברים האלה ללילה. ודווקא בשעות שאני יותר בכבדות, ובשעות שאני יותר פחות מסוגלת להתמודד דברים, אז אני שומרת את המשימות האלה, היותר של תפסים, של לשבת בשקט עם המחשב, של למלא אקסלים כזה, שיותר נתונים, שפחות צריך פה עכשיו אינטראקציה עם אנשים, ולמדתי לזהות את השעות האלה, ואני חושבת שאחת התאוריות הכי גדולות של אנשים בניהול אנרגיה, זה שאתה שם את המשימות שאתה צריך אנרגיה גבוהה בשבילם, אתה שם אותם בזמן שיש לך אנרגיה נמוכה והפוך.
נכון, נכון, בדיוק. אני חושבת שזו דוגמה נהדרת, כי היא מתחברת למה ששאלת אותי בהתחלה על טעויות נפוצות בניהול זמן. אני חושבת שגם להתאפס לאיזה שהם כיבונות של אני שומרת על הגבולות שלי ואני לא עובדת בלילה, אז זה יכול לפגוע באפקטיביות שלך, אם את אומרת שדווקא בלילה זה השעות שלך. לעומת זאת, אם את מודעת, כמו שאת מספרת, ואת יודעת שבלילה נפתחות לך הצ'קרות ואת יכולה ליצור, את יכולה לנהל את היום שלך ואת הזמן שלך בהתאם, ולאפשר לעצמך את המנוחה הזאת בזמנים אחרים.
לגמרי. אז כשאת מדברת על אפקטיביות, מה הכוונה? מה זה אומר להיות אפקטיבי?
אז להיות אפקטיבית זה להצליח להגשים את המטרות שלך, להצליח להשיג אותם. זה לא אומר שהספקת הרבה, זה לא אומר שהייתי יעילה בהכרח, זה אומר שהספקת את מה שרצית להספיק. וזה אומר שגם עצרת לנוח אם היית צריכה לנוח, וזה אומר שלא רצת כדי לסמן וי על מיליון משימות, אלא רק על המשימות שמקדמות אותך לעבר המטרה שלך.
ומה ההבדל בעצם בין אפקטיביות לפרואקטיביות? זה אותו דבר?
אז זה דברים שונים. אני חושבת שאולי שאני אדבר באמת על הגדרות, כי זה משהו שהוא מאוד בסיסי בגישה שלי, וגם בכל הסדנאות שלי על אפקטיביות, אני מתחילה מההגדרות.
אוקיי.
נהוג בעולם ניהול הזמן לרוץ אחרי פרודוקטיביות. פרודוקטיביות זה מדד שהוא כמותי. להספיק הרבה. למשל, לכתוב הרבה מאמרים, לשלוח מלא מיילים, לצלם מלא חשבוניות לרואת חשבון, לסמן וי על הרבה משימות. יעילות זה להספיק הרבה משימות בפחות משאבים. למשל, אם אני נעזרת בכלי AI, כדאי לכתוב יותר מאמרים. אם אני יכולה למשל למקבל משימות, בזמן שאני מצלמת את החשבוניות לרואת חשבון, אני מקשיבה לפודקאסט.
אני יכולה להגיד לך שיש לנו הערכת חסר, יש לנו הערכת חסר לכמה שאנחנו יכולים להספיק בשנה, ויש לנו הערכת יתר לכמה שאנחנו יכולים להספיק ביום. זאת אומרת, ביום אנחנו תמיד שמים לעצמנו איזה 30 משימות, שאין מצב שנגיע לכולם, אבל בשנה אנחנו חושבים שאנחנו לא נספיק לעשות כלום, וצריך להיות, גם פה צריך להיות הפוך.
נכון, ואז מה קורה כשאת מציבה לעצמך 30 משימות להספיק ביום, ואת לא מספיקה אותם כי זה לא הגיוני?
את מרגישה כישלון, את מרגישה אכזבה, את כועצת על עצמך, את הולכת לישון בלילה מאוכזבת, את גם הולכת לישון בלחץ, כי כל המשימות האלה עוברות למחר.
נכון, נכון, ויש לך תחושת אשמה ותסכול, ולמה לא הספקתי?
וגם זה גם, את באמת בלחץ, את באומס, את באומס רגשי ובאומס נפשי, כי את יודעת שאת חייבת להספיק את המשימות האלה, ומה שלא הספקת היום נדחה למחר, אז כבר התחלת את המחר עם איזה...
נכון, עם אבן.
עם אבן על עצמך.
כן, אז אני אגיד בהמשך לשאלה שלך, שאמרתי באמת מה זה פרודוקטיביות ומה זה יעילות, ואפקטיביות זה לא בהכרח להספיק הרבה, זה להספיק את הדברים הנכונים. אולי אני לא צריכה לכתוב 5 מאמרים לאתר שלי, אולי אני צריכה לכתוב רק 3.
איך אני יודעת מה נכון?
זה תלוי במטרה שאת רוצה להגדיר לעצמך.
הגענו בחזרה למטרה.
נכון, נכון. מאוד אהבתי שדיברת על מטרות בהתחלה, כי זה הבסיס, זה היעד. אני יכולה להיות הכי אפקטיבית בעולם, אבל אני לא יודע מה המטרה שלי, אז לאן אני אתקדם?
ומה אני עושה עם דחיינות? עם זה ש... בסדר, אני יודעת שאני צריכה להיות אפקטיבית, אני יודעת שאני צריכה להיות פרואקטיבית, אני יודעת את זה, אני יודעת שאני צריכה להספיק מלא דברים, אבל אבל לא בא לי, או שקשה לי, או שאני לא יכולה להתמודד עם המשימה הזאת, אז מה אני עושה איתה?
כן, אז לפעמים המוטיבציה וכוח הרצון נגמרים, או בדיוק לא זמינים, וקשה. ולכן אני מציעה במקום להיות מתוסכלת ולהלקות את עצמך של למה אני לא מצליחה, ואני מחוברת ללמה שלי, אז... מה קורה, לעזר בסביבה חיצונית, שזה אומר לייצר שיטות והרגלים וכלים שעוזרים לך לפעול גם כשהאנרגיה שלך נמוכה. אני יכולה לספר לך שהשבוע עשיתי 3 דברים כאלה. יום אחד יצאתי מהבית לעבוד במתחם עבודה שיתופי. כבר התלבשתי, יצאתי מהבית, אני נמצאת במקום הזה במיוחד כדי לעבוד. זה מייצר לי מיינדסט שהוא מחייב.
זה פשוט מדהים, כי אתה קם בבוקר, אתה מתלבש, אתה יוצא מהפיג'אמה, במיוחד אנחנו שאנחנו עובדות מהבית, בסגנון חיים יבין, כאילו, זה רק החולצה, זה. אז זה חשוב לקום, להתאפר, להתלבש, להתארגן.
נכון.
אז לפעמים זה באמת...
נכון. אני חייבת להגיד, אגב, שאני כל יום קמה ומתארגנת, כי זה חלק מהמיינדסט. אם אני אשאר בפיג'אמה, אז אני אהיה במוד כזה פיג'אמה, ויהיה לי קל לזלוג למקומות אחרים. ואני חושבת שאת נוגעת פה בנקודה מאוד חשובה, בייחוד לעצמאיות, עצמאים, אנשים שעובדים מהבית. נורא קשה להתפזר, את קמה, ואת רואה את הבלגן בסלון.
נורא קל להתפזר.
כן, נורא, כן. תודה, נורא קל להתפזר, את קמה ורואה את הבלגן בסלון.
והכביסה מחכה, והכלים מחכים, נכון. ויש ארוחת צהריים לילדים.
נכון, נכון.
נשים אותו של הבית מחכה.
כן, זה. בדיוק אתמול, אני מאוד פעילה ברשתות החברותיות, ואחר כך אנחנו נוכל גם לצרף את הפרופילים. בדיוק אתמול העליתי סדרה של סטוריז, צילמתי את הבלגן בסלון, ושאלתי, מה אפשר לעשות? כי אני צריכה סדר בראש, כדי, סדר במרחב הפיזי, כדי שיהיה לי סדר בראש. עכשיו, את יכולה לבחור להתעלם. אם את מצליחה, אחלה. לא תמיד את מצליחה.
אני לא מצליחה.
את יכולה להגיד, טוב, אני חייבת לסדר את הכל. ואז זה ה-low-hanging fruit שדיברתי עליו, ואת יכולה, סידרתי פה איזה יופי, אני רק שנייה פה מסדרת, רק מפעילה מכונה. אני מציעה כלי להכניס את זה למעגל השליטה, ולקחת שוב את השליטה על הסיטואציה, במקום שהסיטואציה תנהל אותך. תקציבי לעצמך זמן, 15 דקות עם טיימר, 15 דקות את מסדרת, מה שהספקת, הספקת.
ואז את מתחילת היום.
ואז מתחילת היום, ואז גם יש לך את הדופמין שהצלחת את המשימה הזאת.
אני חייבת להגיד לך שאין מצב עולם, שאם אני התחלתי לסדר, אני לא אסיים, זה לא יקרה. אבל אני, אז או שאני אתחיל או שאני לא אתחיל. אבל שאני אגביל את זה כאילו עד איזה גבול מסוים. אני כבר לא אגיע לפאנלים וזה, אני כבר אבטר, אבל אני כן אעשה שיהיה מסודר. או שאני, מה שאני עושה, אני דואגת לסדר הכל בלילה, כדי שאני אקום כבר, שיהיה לי רק ממש טיפי סדר, כאילו ממש רק להחזיר את הדברים למקום, ואז יותר קל לי, כי אחרת אתה נשאב לזה, כמו שאת אומרת. רגע, אז התחלת להגיד אבל שעשית שלושה דברים.
נכון,
דבר אחד אמרת שיצאת למתחם
העבודה. הדבר השני, התפלאתי שלא הרבה מכירים ומכירות אותו, אבל הוא פשוט גאוני. זה זום עבודה משותף בנפרד. את קובעת עם כמה קולגות, חברות, חברים, עצמאיות, עצמאים, זה לא משנה, אתם גם לא חייבים להיות מאותו עולם תוכן. קובעים מסגרת של זמן, פותחים לינק לזום, כולן מתחברות ביחד, כל אחת עובדת על הדברים
וואו,
שלה
מדהים,
במיוט.
מדהים.
שוב, זה המיינדסט.
מדהים.
המיינדסט שמייצר את המחויבות, זה כל כך חשוב. כי זה לא שלא מדברות תוך כדי, וגם כשאת במתחם עבודה שיתופי, את פוגשת שם הקולגות שמגיעות עוד פעם, אז אתן משוות לקפה, קצת מלרלרות, קצת מדברות. אבל עדיין זה הרבה יותר אפקטיבי מאשר להישאר בבית, ולהגיד, טוב, אולי אני אפיל רק מכונה, או לעשות הפסקת צהריים, ואז את כבר יושבת עם הקפה על הספה, אז להימרח עוד קצת. והדבר השלישי שעשיתי, זה הזמנתי חברה שהיא עצמאית לעבוד איתי, מהבית.
פשוט במקום בזום בבית.
כן, כן.
אבל כל אחת עובדה על...
כל אחת על שהיא בכלל עורכת דין.
אז כל אחת עובדה על זה, אבל זה זמן עבודה.
נכון, נכון. וזה מייצר מחויבות, וזה בייחוד מאוד מאוד חשוב כשאת לבד. זה חלק מהאתגרים של העצמאות, שאין לך את הסביבה המחייבת, שאת מגיעה בבוקר ויש לך את המסגרת, את שותה את הקפה עם הקולגות, מדברים עליך עבר הלילה, מתחילה לעבוד, את במחשב שלך, הן במחשב שלהן, ויש את המסגרת הזאת שהיא מייצרת לך מחויבות. לא ששם אין התפזרות לפעמים, אבל המסגרת היא מייצרת איזשהו מיינדסט של אני פה לעבוד. וכשאין לך את זה, אז מאוד קל לזלוג וללכת לאיבוד. אז אני אומרת, לפעמים יש מוטיבציה מספיק גבוהה. יש לי ימים שאני עובדת לבד מהבית, בשיא המוטיבציה ובשיא האפקטיביות. אבל בימים שאני יודעת שאני עלולה ליפול, או שהאנרגיה שלי נמוכה, אני לא מחכה להגיע לרגע הזה שהאנרגיה נמוכה, ואז אני, טוב, לא הספקתי היום, ואני מתוסכלת מעצמי, ולמה לא הקדמתי תרופה למכה, ולמה לא חשבתי על זה קודם. מלכתחילה אני קובעת את הדברים האלה. וכך אני יכולה לקדם את עצמי ולקחת שליטה על הסיטואציה.
ומה את עושה, אם יש בלטעמים?
מתמודדת. מתמודדת. זה מאוד מאתגר שיש בלטעמים. החיים שלנו הם בלתי צפויים. אני יכולה לספור על יותר מכף יד אחת את כמות הבלטעמים שהיו לי רק השבוע הזה. כל בלטעם גורר אותנו לשינוי ומאלץ אותנו. אבל אם את יודעת מה המטרות שלך, ואם התעדוף שלך ברור לך, אז את יכולה להגיב לבלטעם בצורה של שבה את שולטת בסיטואציה, במקום שהסיטואציה שולטת בך. כי אם הבת שלך קמה בבוקר עם חום, אז מן הסתם את לא יכולה לשלוח אותה לבית ספר.
כן.
ואז את פותחת את לוח הפגישות שלך, ואת בודקת האם יש דברים שחייבים לקרות, דברים שלא חייבים לקרות, או מה את יכולה לדחות. ואז את יכולה גם לבדוק, אפרופו ההקדמה שלך, של החוזקות, לבדוק מה את יכולה לקחת שליטה על הסיטואציה. אולי יש לך סבא שאת יכולה לקרוא לו שישמור עליה שעתיים, כי הפגישה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, אבל אחר כך את נשארת איתה וכן נותנת לה את הקשב. זה לא שחור ולבן. ברגע שאת מאוד בשליטה על באמת מה הכלים והחוזקות שעומדים לרשותך, ומה המטרות, ואת דואגת להשקיע את המשאבים שלך במטרות שמקדמות אותך, אז את יכולה להיות בשליטה על הסיטואציה. כי בלטעמים יש כל הזמן, בייחוד לי שלושה ילדים וילדות קטנים, בלטעמים זה...
זה חלק מהחיים.
זה חלק מהחיים.
אני תמיד אומרת...
בלי, אני אומרת וואו.
אני תמיד אומרת שבלטעמים זה לא בג בתוכנה, זה פיצ'ר.
נכון,
לגמרי. ככה זה עובד.
לגמרי. אבל אני רק אוסיף ואומר ש כשיש לך תכנון, אז את יכולה להגיב בשליטה. אם אין לך תחתון ופתאום מכניסים לך מקל בגלגלים, אז את כמו, ברח לי הדימוי, את מרגישה עבודה במרחב, את לא יודעת איך להגיב, מה קודם ומה יותר דחוף ומה יותר חשוב. וכשאת כן מחוברת למטרות ולאג'נדה שלך לאותו שבוע, את יכולה לנהל.
אנחנו נצא להפסקה קצרה, ותכף אחרי אנחנו נדבר הרבה על תכנון, כי תכנון זה מילה שאני מאוד מאוד אוהבת.
לחבק את הלילה בזרועות היום. הבדידות חדה כמו טל, היא חותכת מבפנים, באף הסוער נשארו רק רסיסים. אני קורא
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
התחלת להגיד את המילה תכנון, ואני את המילה תכנון מאוד 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 אוהבת, כי אני חושבת שתקציב זה בעצם תכנון.
לגמרי.
אני חושבת ש... כאילו מי שמכיר אותי, מי שבתוכנית ליווי שלי, עם כל מי שאני עובדת, אני אומרת לו גם לתכנן על בסיס שבועי. ואני אשמח לשמוע איך את רואה את העניין של התכנון, ולדבר על זה, ושנדבר על זה קצת.
אני גם מאוד אוהבת תכנון, אז אני שמחה שאלת את זה. אני גם נוהגת פעם בשנה להציב לעצמי מטרות, ולהפוך אותן לתוכנית, לאיזושהי תוכנית עבודה. כי אם אני לא יודע מה המטרות שלי, אני לא יודע לתכנן את התוכנית. ואם לא תהיה לי תוכנית, אז אני יכולה, יש את המשפט המאוד ידוע מאליס בארץ הפלאות, שהחתול שואל אותה, לאן את רוצה להגיע? והיא אומרת לו, אני לא יודעת. אז הוא אומר, אז זה לא משנה, תמשיכי ללכת, בסוף את בטוח, תגיעי לאנשהו.
נכון.
התוכנית מאפשרת לך להגיע לאן שאת
רוצה. בעצם זה לשים ווייז. לשים ווייז.
כן, עכשיו זה קצת בעייתי להגיד לשים ווייז בחלקים מסוימים.
שלא נגיע לבהירות. אבל המטרה היא כאילו, הרי מה המטרה של הווייז? לתת לנו אפשרות להגיע לאן שאנחנו רוצים, בדרך המהירה ביותר והקצרה ביותר. אז כשאתה שם מטרות, אתה יודע איך לעשות את זה, כשאתה... בלי מטרות אתה אולי תגיע, אבל בדרך הארוכה.
נכון, ולא בטוח שתגיע.
ולא בטוח שתגיע.
כן, וגם בואי לא נדבר על מה שעובר עלייך בדרך, עוד שבדיוק תלכי דרך שדה קוצים, ודרך האוקיינוס הקפוא, במקום בדרך המלך. אז התוכנית השנתית היא בעצם הבסיס. עכשיו את זה את יכולה להתחיל לפרוט לרבעונים ולחודשים ולשבועות. עכשיו באיזה רמת רזולוציה את רוצה לרדת לזה? זה כבר את בוחרת. זה לא מתאים, לכל אחת יש את רמת הרזולוציה ואת הדרך הסתכלות שנוחה לה. אני מנהלת פרויקטים בעברי, אז אני אוהבת ממש לעבוד מסודר, אבל אני מבינה שזה לא מתאים לכל אחת ולכל אחד, העיקר שיש את התוכנית ויש את השלד. עכשיו, כל שבוע אני יושבת, ולא רק אני עושה את זה גם על עצמי, אבל גם אני עובדת עם הלקוחות שלי, לתכנן את השבוע. ולא כל שבוע נראה כמו שבוע אחר. דבר ראשון, אני מסתכלת על השבוע, אני מתחילה אותו, סיפרת שאת מסודרת ערב קודם, אני מתחילה אותו לפני. אני עובדת או בחמישי, או במוצא, שלהכין לי את התכנון שבוע, כי ראשון, יש בלטמים, יש שינויים בלתי צפויים. כשיש לי את התכנון שאני יודעת, אז אני יכולה לרוץ איתו. אז דבר ראשון, אני מסתכלת מה המטרות שלי באותו שבוע, מה הטופ שלוש עדיפויות שלי, שהן נגזרות מהתוכנית הכללית שלי. אני אגיד שהטופ שלוש עדיפויות שלי לא חייבות להיות זהות משבוע לשבוע. למשל, לי, ואנחנו נדבר על זה טיפה בהמשך, יש כל מיני קובעים, אז יש שבועות שאני מתמקדת יותר באספקט אחד של העסק שלי, ושבועות שאני מתמקדת באיזושהי יוזמה אחרת, אבל הכל נגזר מהתוכנית הכללית. ועכשיו, בהתאם למטרות האלה, אני מתחילה לבנות את התוכנית של מה אני עושה כל שבוע, ומאוד מאוד חשוב כשאת מתכנת את השבוע להתחשב באילוצים חיצוניים, כי אם יש לך שבוע שיש לך בו שלושה כנסים ואת צריכה לארגן בית מערך, אז אין לך באמת חמישה ימי עבודה, ואם את תתכנני כמות משימות לחמישה ימי עבודה, אז מן הסתם את לא תצליחי.
אני רוצה להוסיף על מה שאת אומרת, כי אני רוצה לדבר על איך מתכננים באופן שבועי את הכסף, ומה שאני בעצם רוצה לקחת את מה שאת אומרת ולעלות, כמו שאומרים, זה תיקחו את הלוז, עכשיו אחרי שבניתם לוז, כמו שדר אמרה, פשוט תהפכו אותו לכסף. ואז אתם תדעו כמה כסף אתם הולכים להוציא השבוע. למשל, אם יש לי כנס, וזה אומר שאני הרבה שעות מחוץ לבית, אז יכול להיות שאני צריכה בייביסיטר, שיוציא את הילדים מהגן, זה כסף. יכול להיות שאני צריכה לקנות אוכל, כי אני הרבה שעות מחוץ לבית, ואני בדרך כלל יודעת אם אני הולכת ליום שלם מחוץ לבית, אם אני צריכה, או שאני אביא איתי כסף אוכל, או שמחלקים שם ארוחת צהריים, או שאני צריכה לקנות איזה סנדוויץ' על הדרך, אז אני יודעת, אז זה כסף. תסתכלו בלוז, האם יש לי השבוע ציפורניים, או עוזרת, או אני צריכה למלא דלק השבוע, או שאני ממלא פעם בשבועיים, וזה השבוע שלו. יכול להיות שזה, זאת אומרת, קניות יש כל שבוע, אז כמה בערך קניות? תתחילו לתרגל, להעביר את הלוז שלכם לכסף, ובגלל זה אני אוהבת שעושים את זה על בסיס שבועי, וגם אני כמוך תומכת בזה שזה יהיה כל מוצאי שבת, תבואו לשבוע מוכנים, שאתם יודעים מאיפה אתם מתחילים. ואחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת זה ש גם תתכננו כמה כסף נשאר לכם עד סוף החודש. זאת אומרת, כי כמו שאת אומרת, קוראים בלטמים, ולפעמים גם בלטמים שואלים כסף. זה לא רק ילד חולה, זה גם רכב שצריך להיכנס למוסך. אז אם עכשיו הוצאתי עכשיו 2,000 שקל על הרכב, אז יש לי פחות כסף עד סוף החודש, אז אני אשב ואני אתכנן מחדש את כל, גם את השבוע וגם את הכסף שנשאר לי עד סוף החודש.
נכון, לגמרי. אני מדברת הרבה בתכנים שלי וגם עם הלקוחות על קונספט שנקרא מעגל השליטה. בתחילת המלחמה היו המון המון פוסטים ועידודים ברשתות על מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה. מה שאת יכולה להשפיע עליו ומה שאת יכולה רק שאת דואגת אבל את לא יכולה להשפיע, אז תביני שאת לא יכולה להשפיע. אני מסתכלת על זה בפרספקטיבה של שליטה. אני מאוד אוהבת לנהל, להיות פרואקטיבית ולהיות בשליטה על הסיטואציות. מעגל השליטה זה בעצם מה שאת יכולה לשלוט בו ומה שאת לא יכולה לשלוט בו. וזה, אני מאוד מתחבר לי למה שאת מתארת, כי כשיש לך תקציב ויש לך תכנון, אז קרה בלטם. בבלטם את לא שולטת, את שולטת בתגובה שלך, ובאיך את מנצלת את המשאבים שלך, שזה יכול להיות כסף, זה יכול להיות זמן, זה יכול להיות כל אחד המשאבים האחרים, כדי להתמודד עם הבלטם הזה. אבל את לא, את כן מגיבה, אבל את לא במקום הריאקטיבי והפסיבי. את במקום הפרואקטיבי, שאת עושה פעולה יזומה מתוך החלטה ובחירה.
אני שומעת אותך הרבה אומרת, כאילו בין השורות גם, התאמה אישית. זאת אומרת, תתאימו את הכלים לסיטואציה, תתאימו את הכלים למה שמתאים לכם, כי לא כולנו את הדבר. נכון. בעצם אני שומעת איזה, לעשות פרסונליזציה של הדברים.
נכון, לגמרי. הכלים והשיטות, אני לא המצאתי שום דבר, כן? כל הכלים שדיברתי עליהם, זה כלים שהם מוכרים ואפשר למצוא אותם בגוגל, ומי שמשחק או משחקת עם AI, תבקשו מכל אחד מהמנועים כלים לניהול זמן, תקבלו רשימה ארוכה ומפורטת. אבל אני חושבת שההסתכלות שלי היא שכמו שאמרתי בהתחלה, השיטות האלה הן שבלונות, אי אפשר להכיל אותן בכוח. צריך למצוא את הדבר שמתאים. כמו שאת לוקחת ואומרת, טוב, היום אני אשתמש בפומודורו כי יש לי דחיינות ואני רוצה לסמן וי על כמה משימות חשובות, לעומת יום שבו את אומרת שאת בריכוז ואת כן מחוברת לאנרגיה שלך ואת נותנת ליצירתיות לזרום. אז אני חושבת שההסתכלות הזאת היא על, אני משתמשת בביטוי לתפור חליפה אישית לכל אחד ולכל אחת, זה מאוד מדויק כי לא לכל אחת מתאים כל אחד, ולא לכל סיטואציה. וגם אני אגיד שהאתגרים הם שונים. עם הצעירה, עם ילדים קטנים, שמושקעת מאוד בבית ומקביל לפיתוח הקריירה שלה, היא מתמודדת עם אתגרים מסוימים, לעומת אישה שהילדים שלה כבר בוגרים, והיא עכשיו רוצה להקים עסק עצמאי. או לעומת גבר שהוא עובד רחוק מהבית, ויש לו נסיעות ארוכות כל היום, ורוב הנטל המשפחתי הוא על אשתו, או שהוא כן מעורב בבית. לכל אחד ולכל אחת יש אתגרים שהם מאוד שונים, ולהסתכל על הכל על כל השיטות כאיזושהי שבלונה, אני לא מבינה. אני עושה פומודורו, ואני לא מצליחה להתקדם, ואני לא מרוכזת, וקשה לי להצליח. זה קצת לחטוא למטרה, ובעיקר לבזבז הרבה מאוד אנרגיה על התסכול.
אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שלי הכי יעזרו, במיוחד כשלי יש שני ילדים שהם מאוד צפופים בגיל, ובעל שבזמנו, דווקא בשנים הכי קשות, שירת במקום מאוד רחוק, והייתי די לבד. אז מה שעזר לי היה לבנות סיסטם. והסיסטם התחיל ערב קודם. זאת אומרת, יש ארוחת ערב, יש מקלחת, יש סיפור, הם הולכים לישון כבר עם הבגדים של מחר בבוקר. למחרת בבוקר קמים, רק צריך להחליף מכנסיים, טיטולת כזה אם צריך, כמובן, נעליים, בקבוק, ויאללה לגן, כאילו, בלי הרבה התעסקות בבוקר, כי כמו שאמרתי, אני בן אדם של לילה, לא בן אדם של בוקר, לא לדבר איתי בבוקר, אז הכל היה מסוסתם עד לרמת הזה, ככה שהכל יהיה טק, 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 ובבוקר אני אצטרך לעשות כמה שפחות, ורציתי לשאול אותך באמת על הנושא הזה של סיסטם, ואיך בונים סיסטם נכון.
אז זה מאוד קשור למודעות שלך לעצמך, וזה ממש עולה ממה שאת מספרת, שאת מודעת לעצמך שבלילה את זה השעות שלך, אז את מנצלת את השעות האלה כדי להקל על עצמך על היום של המחרת. וזה יכול להיות דברים קטנים כמו באמת, אגב, להלביש אותם לילה לפני, זה אף פעם לא עבד לי, תמיד יש איזה קרייסיס בבוקר, אבל להכין את הקופסאות אוכל.
למשל.
למשל, למחרת. היה לי פעם, הכנתי וצילמתי לסטורי וכתבתי על זה כמובן, כי אני משתדלת לשתף מהחיים האישיים שלי כדי לתת כלים וטיפים. ואז למחרת פגשתי מישהי שעקבה אחריי וראתה את הסטורי ואומרת לי, את באמת הכנת את זה ערב לפני? ואני אומרת לה, כן, כאילו זה בסדר גם בבוקר. זה מספיק, מספיק טעים.
אני אומרת, תססתמו כל מה שאתם יכולים. כל מה שחוזר על עצמו, תהפכו אותו לסיסטם.
לגמרי. ואני אגיד גם מעבר
זה. ואז אין מחשבה, לא, אין את המאמץ. זה הקטע של סיסטם. שאין את המאמץ.
את מורידה מהעומס המנטלי, את לא צריכה גם כל הזמן לחשוב.
לא צריכה לחשוב על זה, זה פשוט עובד אוטומטית. עכשיו.
וזה נכון גם לדברים גדולים יותר, לא רק להלביש אותם. למשל, לקבוע ימי עבודה משותפים עם חברה, לא כל יום להתחיל
אבל לקבוע ימים קבועים ביומן, ראשון, שלישי, חמישי, כאילו ברגע שהדברים חוזרים על עצמם, זה הרעיון.
נכון, וגם בתוך העבודה שלך, וכל אחת בעבודה שלה, את יכולה להבנות לעצמך שגרות, שהן בעצם סיסטם. למשל, יום ראשון מוקדש ליצירת תוכן. יום שני מוקדש לפגישות. יום שלישי זה סגירות לוגיסטיקה ופיננסים של העסק. ואז את לא צריכה כל פעם לקום ולהתחיל להתלבט עם עצמך, מה מתאים לי לעשות היום, בא לי יותר, בא לי פחות. את יודעת שזה היום, שזאת המטרה שלך, לזה הוא מוקדש, וזה איזשהו סיסטם שגם מאפשר לך לנהל את עצמך בצורה טובה יותר.
לגמרי, לגמרי. אני רוצה לדבר איתך גם על אחת הבעיות הכי קשות שאני כל הזמן נתקלת בהן, זה הדבר הזה שיש לנו משימה מאוד גדולה שאנחנו צריכים לעשות. זה יכול להיות הגשת עבודה לאוניברסיטה, וזה יכול להיות שאני צריכה להגיש דוח לבוס שלי, ואני צריכה להכין דוח שנתי כזה או אחר, או שמבקשים ממני סיכום פגישה, או שזה משהו שהוא ממש אני צריכה לשבת עליו, וזה משימה כבדה. ומאוד קשה לי לגשת אליה. אז מה הטיפ שלך, איך אפשר באמת לגשת לדבר כזה?
לפרק אותה למשימות קטנות. אם אני חוזרת למשל לדוגמה שנתתי עליה לכתוב 5 מאמרים, האנרגיה שלי לא שמה כרגע, לא זורם לי.
לא, אני רק מלפתח את המחשב, אני יודעת, עכשיו יש לי 5 מאמרים, אני אתחיל לחפש את כל מה לעשות מסביב.
כן, אז תחכי, רק תפתחי את המחשב. רק תפתחי 5 קבצים. מאמר 1, מאמר 2, מאמר 3, תקראי להם בשם. תחפשי תמונות שתרצי לשלב במאמרים. לכי לחפש משפטי השראה. תחליטי שעכשיו חצי שעה את קוראת ומקבלת השראה מבלוגים אחרים שאת רוצה לדייק את המאמרים שלך. תפרקי את זה למשימות קטנות שתצליחי לייצר בעזרתן תנועה. וברגע שאת כבר בתוך זה, את יכולה להתחיל להתקדם. וגם אם תעשי את כל המשימות הקטנות האלה ועדיין לא תצליחי להתקדם, ועדיין לא תצליחי להשלים את הכתיבה, לפחות התקדם.
מאוד אהבתי את מה שאת אומרת עכשיו, ליצור תנועה, כי תנועה זה אנרגיה, וברגע שאתה יוצר אנרגיה, אתה כבר מניע משהו.
נכון.
וזה בעצם מה שמקדם אותך, מעביר אותך עכשיו הבא, לכן אני מאוד, מאוד מתחברת למה שאמרת. וגם אני אשמח לתת גם מהטיפ שלי. בדרך כלל אני קוראת להם משימות הגדולות האלה שאנחנו לא אוהבים, צפרדעים. אפרופו אמרת בהתחלה, eat the frog. אז דווקא אני אומרת לך, בגלל שהכל אנרגיה, גם הזמן שלנו אנרגיה, תאכלו את הצפרדעים מוקדם בבוקר. זאת אומרת, זאת דווקא, הזכרת קודם, את אומרת, בואו נעשה את המשימות הקלות, נגמור אותם, אבל אני אומרת, לא. דווקא תגמרו את המשימה הכי מעצבנת, הכי, הכי נוראית, תגמרו את הראשונה, ואז כל היום מתפנה, כי אחרת אם אני נשארת עם המשימות, עם המשימה הגדולה, לא, מה עשיתי בזה? אני מרגישה כאילו, כמו במין ביצה כזאת, אז מה נמרח לי? גמרתי אותה, זהו. יש לי את כל הזמן, גם תחושת סיפוק והצלחה.
נכון. אני שוב אסייג ואגיד ש... לדעת להתאים את זה למשימות הנכונות ולסיטואציות הנכונות.
מדהים. אני רוצה רגע לעבור נושא.
כן.
כי יש לך עוד כובע.
נכון.
מעבר לזה שאת מלווה אנשים ומעבר לזה שאת מומחית לניהול זמן, כתבת ספר.
נכון.
אז קודם כל, את יכולה להראות לנו, כאילו מי שבפייסבוק ולא שומע אותנו רק בפודקאסט, אז רואה איזה יופי.
בבקשה.
לספר קוראים טלי ומאיה יוצאות להרפתקה.
כן.
תספרי מה את הסיפור, מה הביא אותך לכתוב את הספר.
אז אני אגיד, לפני שאני אספר על הספר עצמו, אפרופו פרויקטים, לפני 1.5 שנה, היה לי איזשהו צורך או איזשהו פער שזיהיתי, ורציתי לתת לו מענה. וכמו שעלה פה גם בין השורות וגם בשורות עצמן, אני אישה מאוד פרואקטיבית שמשהו אני רוצה, אני יוזמת ואני עושה אותו. והחלטתי שאני רוצה שלכתוב ספר, זה מה שייתן לזה את המענה. ואז הלכתי וניהלתי את זה כמו פרויקט. אני לא סופרת ילדים וילדות בעברי. כמו שאמרתי, אני מנהלת פרויקטים בעברי. וניהלתי את זה כמו פרויקט. בניתי תוכנית עבודה, הצבתי לעצמי מטרה ספציפית.
יעדים,
ניהלתי
זמן.
את המשאבים, כן. והגשמתי את המטרה שלי. עכשיו, למה כתבתי את הספר? מה בעצם היה הצורך שלי? הרגשתי שיש המון המון, אני אגיד הפוך. בשנים האחרונות, כן, מתחילים להיות הרבה יותר ספרים וסיפורים על ילדות ונשים חזקות. אבל לטעמי, סטטיסטית, עדיין אין מספיק. וגם אני לא רוצה שכל הסיפורים שהילדים והילדות שלי יקראו, ובכלל לא רק הילדים והילדות האישיים שלי, כל הסביבה, כי זה לא משנה כמה אני מחנכת בתוך הבית, בסופו של דבר הם פוגשים את העולם החיצוני, ואני רוצה לייצר את האימפקט גם בסביבה. אני לא רוצה שזה יהיה רק ספרים על כל מיני נשים פורצות דרך, כמו אמיליה הרהרט שהייתה הטייסת הראשונה, או אליס מילר שפרצה תקרות זכוכית, או מרי קירי, כל המדעניות וג'יין גודול. כל הנשים הבאמת נפלאות ומופלאות האלה, לא כל אחת צריכה לשבור תקרת זכוכית, אבל כל אחת צריכה לדעת שהיא יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, והיא יכולה לנסות. והיה לי חשוב מאוד להנחיח את זה בשיח, ולכתוב סיפור שמדבר לילדים ולילדות בגובה העיניים, על שתי ילדות שיוצאות להרפתקה, הן מגלות נחישות, הן מתמודדות עם אתגרים, הן חושבות יצירתית, הן משתפות פעולה, הן עושות את זה ביחד, וזה מונגש באמת בצורה שהיא מאוד ברת relatable. כאילו ברת התייחסות גם לילדים וגם לילדות, כי זה כיף להם, זה הרפתקה. וגם בעקבות הספר, ילדים וילדות יוצאים להרפתקה, יש כאלה שהפכו שולחן בסלון והפכו אותו לספינה, זה משהו שקורה בספר, כל מיני דברים כאלה. וזה ספר לא רק לבנות להעביר להם את המסר שהן יכולות, זה גם ספר לבנים, כי גם בנים צריכים לדעת שבנות...
גם הם יכולים.
כן, גם שהם יכולים, כן, המסרים של נחישות ושיתוף פעולה הם חשובים לכולם, אבל גם שבנות יכולות. והספר מקבל באמת ביקורות מדהימות, כל הודעה שאני מקבלת מחממת לי את הלב, ואני אגיד שהספר השני בסדרה כבר בשלבי הכנה מתקדמים, יש גם, כשאני לא עושה דברים חצי כוח, לספר יש גם כל מיני מוצרים שמלווים אותו ולהשאיר את החוויה של הילדים, יש חוברת צביעה, יש מדבקות, יש משחק קלפים.
מהמם.
כן.
ואת משתתפת, יש פסטיבל עכשיו ביפו.
נכון, בשישי שבת יש פסטיבל לסופרים וסופרות עצמאיים, בנמל יפו, פסטיבל מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מושקע, ממש שווה להגיע, יש הרבה סופרים וסופרות, המון יצירה איכותית, יש פעילויות, בימי שבת יש גם פעילויות, תוכניה של פעילויות לילדים, ממש שמה שווה להגיע, גם יהיו מבצעים על הספרים, ואם תבואו, אז תבואו להגיד לי היי בדוכן, נשמח מאוד.
איזה כיף. דר, תודה רבה לך.
תודה לך.
תזכרו, לעשירים יש 24 שעות ביממה, ולעניים יש 24 שעות ביממה. אז תתכננו את הזמן שלכם, תתכננו את המשימות בהתאם לאנרגיה שלכם, תעבדו באפקטיביות, תבנו סיסטם מכל מה שאתם יכולים, ואין לי ספק שאתם תוכלו להגיע לתוצאות מדהימות ולהגשים את כל המטרות שלכם. אז תודה רבה לדר רבינוביץ' שהייתה איתנו פה היום ונתנה לנו טיפים מעולים. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אם, המשך יום נעים, סופש מעולה, ואינשאלה שהחטופים יחזרו כבר הביתה.
היא באה מהכפר מבית חם בהרי ירושלים, פגשתי אותה על חוף דיונות הזהב שבמדבר. שבע שנים עבדתי בשבילה, בחוץ ידי, בפנים אוהב. היא נתנה לי מדי פעם את היד, אבל אף פעם לא את הלב. כשיצאתי למסע היא קשרה לי צמיד סביב פרק אף היד. הוא היה עליי שנים עד שנקרא לי ועבד את הציור שהצירה לי, אני שומר עוד על הקיר, כוכב לבן יעלה אבן ספיר. יום אחד הופיע בחדרי מטר על מטר מרובע, היה לי שם מקום לניטה לו זוגית ולמאפרה. אמרה שהיא רוצה מקלט, אמרתי כן ודאי, ובורותו הלילה התפרצו כל השדים שלה עליי. וכך לילה לילה אני עומד מולה חסר אונים, כשהיא מזיזה בזעם את מעט העיתים, ושוב מעבירה תמונות מקיר אל קיר, כוכב לבן ילום ספיר. מציפה את הרצפה במים אומרת מלוכלך כאן מלוכלך, אתה רק עומד ומסתכל, אתה אדיש כל כך, לא רואה את הלכלוך למרות המשקפיים, אני אשבור לך אותה ממילא כבר אין לך עיניים. אחר כך משתתקת מבקשת שאסלח לה, מתחילה לבכות, נרדמת אור לבן מקיף את פני הרקות. האם זה יעבור כשהבוקר שוב יאיר, כוכב לבן ירוק
ספיר. יום אחד השאיר הפתק, לא נראה לה שתחזור, לא יכולה להישאר כאן ואת ליבי לשבור. יש לי רעשים בראש, כתבה, אני עונה באש, ואין בי כוח לנקות את כל הלכלוך הזה שיש. אל תחפש אותי, תמצא אישה, תקימו משפחה, אני חוזרת אל הכפר, אולי אמצא שם מנוחה. הנה אלמה ובחדרי רקנות שוב באוויר, בלי כוכב לבן ילום, אבן ספיר. חלפו שנים, אני לא יודע אם היא כאן או שאולי נסעה, האם היא חופשייה או שבתוך עצמה כלואה, האם יש לה משפחה, האם היא עדיין איתנו, או שחזרה אל הכוכב שלה, עזבה את הכוכב שלנו. אם תראה אותה תגיד לה, אני זוכר כמעט הכל, המוזיקה בדיונות, הצהוב והכחול, את הציור שיצירה לי, אני שומר עוד על הקיר, כוכב לבן ינור.
שם, אני לא זוכרת, אולי מישהו יבוא